סוגיות וגומרים את הסיכום, נתחיל לפתור שאלות. אתם צריכים למצוא עמוד, הנפקה מניות הדבר בדרך של זכויות, יש שם דוגמה למטה, בתחתית העמוד יש דוגמה. הנפקת מניות בדרך של זכויות, דוגמה. טוב, דוגמה. נכון לראשון לשביעי 2012 ישנן בחברה א' 20,000 מניות רגילות. שוויה ההוגן של החברה לראשון לשביעי 2012 הוא 100,000 שקל. נאמר, כל מניה שווה 5 שקלים. בשני לשביעי 2012 הנפיקה החברה לבעלי מניותיה 10,000 מניות נוספות בדרך של זכויות תמורת 25,000 שקל. כלומר, במקום 5 שקלים למניה, רק 2.5. כל בעלי המניות ניצלו את זכותם לרכישת מניות בהנפקה. אני מבקש לחשב את מרכיב ההטבה בפקודת יומן. את מרכיב ההטבה, למה אנחנו צריכים בשאלות על האופציות? זה לשנות את יחס המימוש של האופציות על מנת להגן על המשקיעים. אבל את מרכיב ההטבה צריך לחשב, לא נותנים לכם אותו. אז יש שתי אפשרויות לחשב. אני ממליץ לעשות את שתיהן, כדי שתראו שאתם לא טועים. אחד זה לבוא ולפרק את ההנפקה לשני חלקים. לבוא ולהגיד, אם היו באים אליי בעלי מניות חיצוניים או גורמים חיצוניים והיו אומרים לי, תראה, אנחנו רוצים לקנות ממך מניות ב-100,000 שקל, אני לא הייתי נותן להם הנחה, אני הייתי הולך לפי מחיר מלא. במחיר מלא אני הייתי מנפיק להם 5,000 מניות. למה? 25,000 שקל הם נתנו לי וכל מניה שלי שווה 100,000 חלקי 20, כלומר 5, הייתי נותן להם 5,000 מניות. בן אדם שבא עם 25,000 שקל, מחיר מניה שווה 5, נותן לו 5,000 מניות. אני לבעלי מניות שלי לא נתתי 5,000 מניות, אני נתתי להם 10. יוצא שכאילו נתתי להם 5,000 מניות בחינם. כי אם הייתי צריך לתת להם 5 ונתתי להם 10, נתתי להם 5 בחינם. איך מחשבים את ההטבה? 5 חלקי 20,000, שזה היה ערב ההנפקה, ועוד 5,000 מניות במחיר מלא שעכשיו הנפקתי, אני מקבל 20%. עכשיו, מי שרוצה גם לראות את זה בסרטוט, שגם אז הסברנו אותו, זה לבוא ולהגיד דבר כזה. בראשון השביעי 2010 יש 20,000 מניות. אני כאילו אומר לבעלי המניות שלי, בוא נפצל את ההנפקה בדרך של זכויות לשני חלקים. קודם כל תקנו מניות במחיר מלא, ואז אני אתן לכם הטבה. אז הם אומרים, אוקיי, אני רוצה לקנות ממך מניות במחיר מלא, 5,000 מניות. סך הכל, אם אתם מסתכלים למטה, מתחת לציר הזמן, יש לכם מניות במחיר מלא 20 ועוד 5. רק אחר כך אני למעשה אומר להם, אוקיי, מגיעה לכם הטבה של 20%. 20% הטבה כמו דיבידנד, זה על כל המניות, לא רק על חלק. יש לך 25,000 מניות במחיר מלא, נתת הטבה של 20%. נתת על ה-20,000 4,000 ועל העוד 5,000 1,000. כאילו אני אומר להם, בואו קודם כל תקנו במחיר מלא ואז אני אתן לכם הטבה על כולכם. כל המניות זה 25, 20% הטבה זה 5,000 מניות. על ה-20,000 ועל ה-5,000. סך הכל, אם אתם רואים כמה מספר המניות שגם הודגש לכם, 30,000, 24 ו-6. זה הסבר שיעזור לי ברווח למניה בקץ. כשנלמד, הסרטוט הזה חשוב לי. אתה הסבר עוד פעם? רק מירה, שאני אפנה למי? אלייך?
לכולם.
לכולם. בוא נעשה את זה בצורת סיפור. בראשון לשביעי 2010 יש לי 20,000 מניות. באתי לבעלי המניות, אמרתי להם, אני צריך כסף, אני מנפיק לכם מניות. אמרו, לא רוצים. אמרתם, אתם יודעים מה? תקנו ממני מניות במחיר מלא, אני מבטיח שאני אתן לכם מתנה. אמרו לי, אתה מבטיח? אמרתי. אמרו, בסדר, כמה מניות אתה רוצה במחיר מלא? אמרתי להם, תביאו 25,000 שקל, אני אתן לכם 5,000 מניות. בסדר? אמרו לי, בסדר, כך, 25,000, תן לי 5,000 מניות. כרגע, רגע אחרי ההנפקה הזאת, אני עומד עם 20,000 מניות שהיו לי לפני, וחמש שעכשיו הנפקתי. בסדר? עכשיו בעלי מניות אומרים, נפתח את המניות הטבה. אמרת להם, נפתחתי, אני מקיים. אני אתן לכם הטבה של 20%. אמרו, בסדר, אנחנו עכשיו יש לנו כמה מניות? 25, 20 היה, ועוד 5 קנינו, 25. 20%, כמה תיתן לנו? 5,000 מניות. 5,000 מניות על מי? 4,000 על ה-20 שהיו קודם, ועל ה-5 שעכשיו קניתם ממני במחיר מלא, קחו גם הטבה. ולכן, סך הכל יש לי 30,000 מניות, שמבחינת השכבות שלהם, 4 וה-20 זה ההטבה על המניות שהיו ערב ההנפקה, ו-5 ו-1,000 זה תקנה ממני מניות במחיר מלא ואני אתן לך הטבה עליהם. סך הכל יש לי 30,000 מניות. מבחינת השכבות 24 שזה 20 כפול 1.2 ו-6, 5 כפול 1.2. את ההסבר הזה אני לא צריך לאופציות. אני מסתפק ב-20%. אבל ברווח למניה אני כן צריך אותו. כי ברווח למניה החישוב יהיה לפי שכבות. ה-20 עם ה-4 הם שכבה אחת, ה-5 עם ה-1,000 הוא שכבה אחרת.
איך קבעת אבל את ה-4?
20% כפול 20,000. ו-20% כפול 5,000 זה ה-1,000. עכשיו מי שלא רוצה לעבוד בגישה הזאת, זה מבלבל אותו מלא בחינם לעשות את הנוסחה. יש עוד משהו. אפשר להראות את ה-20% בדרך אחרת. הדרך הנוספת היא נוסחאות. הנוסחאות אומרות ככה. פיקום זה מחיר המניה ערב ההנפקה. PX תיאורטי זה מחיר המניה אחרי ההנפקה. עכשיו, מה זה PX תיאורטי? זה מה שהיום למדים בכיתה ד', אם תיקח 100 מוצרים של 5 שקלים, ותערבב אותם עם 200 מוצרים של 2 שקלים, מה יהיה המחיר הממוצע של יחידת מוצר? אותו דבר פה עם המניות. אני, יש לי ערב ההנפקה 10,000 מניות בחברה, שכל אחת שווה
5.
אני רוצה לערבב אותם עם עוד 5,000 מניות, שכל אחד אני לוקח ממנו 5, קודם היה 10, לא 5, או 5,000 מניות שכל אחד 2.5. תעשה ערבוב שלהם, תגיד לי מה המחיר המניה הממוצע. לזה הם קוראים PX תיאורטי. למה קוראים לו תיאורטי? כי בתנאי מעבדה, אם אני אערבב מניות ששוות 5 עם מניות ששוות 2.5, בערבוב זה יצא משהו בין 5 לבין 2.5. זה בתנאי מעבדה. מחר בבוקר איך הבורסה תגיב על דבר כזה, אם מחיר המניה יעלה, אם הוא ירד, יכול להיות שיש משקיעים שיגידו מה, הם לוקחים מניות פה לעצמם במחיר שהוא לא מחיר מלא, זה לא בסדר. יכול להיות שמשקיעים אחרים יגידו, זה כדאי להשקיע בחברה הזאת, היא נותנת מניות בפחות מהכסף. כל אחד יגיד משהו אחר. או שבכלל מחר בבוקר יהיה אירוע שלא קשור בכלל לחברה, אירוע ביטחוני שיוריד את כל הבורסה, אירוע אחר שיעלה את כל הבורסה. ולכן בא תקל ואומר, אני את ההטבה לא מחשב לפי מחיר המניה מחר בבורסה. לא אכפת לך הבורסה תגיב לזה. אני מחשב בתנאי מעבדה. היה לי X מניות שכל מניה שווה Y. עכשיו אני מנפיק עוד מניות לפי Z. בוא נערבב את הכל, נראה כמה מחיר ממוצע. עכשיו מה אני עשיתי ב-PX תיאורטי, בנוסחה? אמרתי ככה, מספר מניות ערב ההנפקה. במכנה מספר מניות ערב ההנפקה כפול השווי שוק של כל מניה. חזרתי למכנה עוד פעם, מספר מניות שהונפקו במונה תמורת ההנפקה. בדוגמה שלנו עם מספרים גם עשיתי לכם, לא רק עם נוסחה. יש לכם דוגמה עם מספרים. היה 20,000 מניות שכל אחת שווה 5. הרווחתי אותם עם 10,000 מניות שכל אחת שווה 2.5, או כל אחד לא שווה 2.5, להתקבל עליה 2.5. בממוצע זה יצא 4.1666. כלומר, תערבב 5 עם 2.5, זה יצטרך לצאת משהו בין 2.5 לבין 5, תלוי בכמות שהנפקת. עכשיו, איך אתה מחשב את מרכיב ההטבה? תביא את החמישה שקלים שזה היה מחיר המניה ערב ההנפקה. תחלק במחיר הממוצע שהם קוראים לו PX תיאורטי. אחרי ההנפקה, מינוס 1, תקבל את ה-20%. ה-20% זה מרכיב ההטבה. זה בגדול הרעיון. אתם יכולים לבחור בשתי האפשרויות. אני שפותר לכם על הלוח גם פה. באופציות וגם בקיץ ברווח למניה, תמיד עושה שתי האפשרויות. למה? כי אם משהו מתפשש לי, אז אני יכול לראות. עכשיו, זה לא תמיד צריך לצאת עגול. כן? כי אנשים אומרים, לא יצא לי עגול, בטח תהיתי. פעם אחת במועצה נתנו מרכיב הטבה 4.68, משהו כזה. אז אנשים חשבו שהם טעו, וזאת הייתה התשובה. אז זה לא שזה חייב לצאת עגול. אם יוצא לך עגול, כנראה שלא תהית. אם לא יוצא לך עגול, לא בטוח שתבדוק, אם בשתי השיטות יוצא לך אותו דבר. אז זה כנראה, זאת כנראה התשובה. רק צריך לראות כמה מניות באמת היו ערב ההנפקה, כמה כל מניה שווה, לקחת, לערבב את זה עם כמה אימפקת עכשיו וכמה קיבלת על ההנפקה עכשיו, יצא לך PX תיאורטי. אם מבלבלים אתכם ואומרים לכם שמחיר המניה בבורסה ביום לאחר ההנפקה הוא 10, לא מעניין אותי בכלל. התקן אומר לעבוד בתנאי תיאוריה. מה זה בתיאוריה? בתיאוריה זה כמו שאמרתי בכיתה ד'. אם לוקחים קבוצה של מוצרים ומערבבים אותה עם קבוצה אחרת, מה המחיר הממוצע למוצר? ככה הם רוצים לעבוד. ככה נמדדת הטבה. עכשיו עוד פעם, ההטבה הזאת היא לא בשביל רק לחשב להגיד 20%. זה משנה כל היחס מימוש של האופציות. כי אם אופציה הייתה ביחס מימוש 1-1, עכשיו היא תהיה 1-2. מי שלא ישנה, אז הטעות שממשיכה איתו אחר כך, אחוזי ההחזקה של חברה א' וחברה ב' ייצאו לא נכונים. רווח או הפסד מההנפקות ייצאו לא נכונים. במימוש של האופציה ייצא לו מניות לא נכונות, מספר מניות לא נכון. ולכן כדאי לעשות בשתי הדרכים, כדי לראות שזה יוצא אותו דבר. או במניות במחיר מלא ובחינם לחלק את ההנפקה, או ב-PX ו-PCOM, PCOM ו-PX תיאורטי. זה, למדתם את זה. למרות שעוד 10 דקות אנחנו עושים את זה על הלוח בתוך השאלה. עכשיו בעמוד האחרון יש פה עוד כמה סוגיות, צריך לדבר עליהן. אני מחלק את הנושא הזה לשני חלקים. אנחנו נתחיל בשאלות עם שיטת שווי מאזני, נפתור איזה 5 שאלות עם שיטת שווי מאזני, ואז אני אפתור לכם שאלות עם מאוחד. כי מחשבים פיננסיים זה או שווי מאזני או מאוחד. כהקדמה לשיטת שווי מאזני, יש לי פה כמה סוגיות שצריך לדבר עליהן. הסוגיה הראשונה, וזה כן למדתם, אם כי צריך להעביר העברה של רשות לניירות ערך, תכף אני אסביר אותה, היא לא כתובה פה, אבל אני אביא לכם את זה מודפס. עולה השאלה האם אופציות בכלל משפיעות על השאלה האם יש לי השפעה מהותית בחברה, ובמאוחד האם יש לי שליטה בחברה, אבל אני עכשיו מדבר על השפעה מהותית. בתקינה הישראלית היה כתוב שאופציות לא מעניינות אותי, מעניין אותי רק כמה מניות אני מחזיק מול כמה מניות יש. אתה מחזיק 30% יש לך השפעה מהותית, מחזיק 40% יש לך השפעה מהותית. לא אכפת לי גם אופציות שנמצאות במחזור ויכולות לדלל אותי, או אופציות שנמצאות במחזור ואני מחזיק בהן זה יכול להעלות אותי, לא מעניין. כשעברנו ל-IFRS, ה-IFRS אמר מה זאת אומרת? בטח שצריך להביא אותם בחשבון. כי אם יש אופציות, זה אומר שמחר בבוקר אתה יכול להיות מדולל, הוא יכול להעלות באחוז ההחזקה, אתה צריך להביא אותם בחשבון. איך להביא אותם בחשבון? התקן אמר דבר כזה, קודם כל אתה מביא בחשבון רק אופציות שניתנות למימוש באופן מיידי. מה שחסום למימוש, אני לא מעניין אותי. רק אופציות שעכשיו אפשר לממש אותה. מחר בבוקר. ובנוסף לזה, אתה לא מביא בחשבון שני גורמים. כוונות ההנהלה והיכולת של המשקיעים לממש. עכשיו דוגמאות. אני מחזיק 40% בחברה. ואם אני מממש את האופציות שיש לי, אני עולה ל-60%. כלומר, אני בכלל לא בשיטת שווי מאזני, אני במאוחד. או אני מחזיק 10%, זמינה למחירה. אם יש לי אופציות ואני מממש אותם, אני עולה ל-30%, לשווי מאזני. עכשיו, יכול להיות שההנהלה תגיד, כן, אני יודעת, אבל אני לא רוצה לממש. למה לא רוצה? אין דבר כזה מבחינת התקן. אתה לא רוצה לממש, תמכור את האופציות. כשאתה יושב בדירקטוריון ויודעים שבכיס יש לך אופציות, מסתכלים עליך אחרת. למה? כי זה שאתה רוצה לממש או לא רוצה לממש, עושים לך חשבון. כי אם ירגיזו אותך ויעשו דברים שאתה לא רוצה, אתה כן יכול לממש. ולכן עצם העובדה שאתה מחזיק באופציות זה בשביל להראות בדירקטוריון למטה שיש לך אופציות. אתה לא רוצה, תמכור, אף אחד לא מחזיק אופציות סתם. זה הרי לא שמים בקישיות על הקיר. אתה מחזיק אותן, זה עוזר לך. ולכן מבחינת התקן, אתה לא רוצה, תמכור. אם יש לך, אני לוקח את ההנחת היסוד שלי שאתה תממש. זה הרעיון. ודבר שני, עם היכולת הפיננסית של המשקיעים, נגיד שאני יש לי 40% בחברה, אבל אם הוא מממש את האופציות שלו, הוא מדלל אותי ל-10%. רק אני הסתכלתי במאזן שלו, לא ראיתי שם שיש מספיק נכסים כדי לממש את האופציות. אין כסף. התקן אומר, זה לא מעניין אותך, מה זה עניין שלך? מה אתה מסתכל אצלו, אם יש לו כסף או אין לו כסף? אל תדאג, אם הוא יוצא לממש, יכול לקחת גם הלוואה. זה לא בעיה שלך. אם הוא יש לו אופציות, כן, אתה צריך לקחת אותם בחשבון. כלומר, אני מבחינתי לא מעניין אותי שיגידו לי שהמשקיע אין לו כסף, אין לו כסף, מחר יהיה לו. זה למעשה הרעיון. עכשיו עולה פה סוגיה שזה עוד פעם לא רשום פה. מה קורה עם האופציות, האם הם מחוץ לכסף או בתוך הכסף? במילים אחרות, האם בכלל כדאי לממש אותם? כי יכול לבוא בן אדם ולהגיד, לא כדאי לממש, מה אתה מחשיב אותם? אתן כן בא ואומר, הוא לא בדיוק אומר, הוא אומר שצריך להתחשב בכל הגורמים והנסיבות פרט ליכולת של המשקיעים לממש את האופציות והכוונה של ההנהלה. עולה השאלה, מה עושים עם הסיפור הזה של בחוץ לכסף, מתוך הכסף? במחלקות מקצועיות, מה שאמרו, מחלקות מקצועיות שהלכו לרשות לניירות ערך ושאלו, מה עושים עם זה? רשות לניירות ערך אמרה שהעמדה שלה, וזה אני אביא לכם מודפס, העמדה שלה אומרת דבר כזה, לא מעניין אותי מחוץ לכסף בתוך הכסף, לא מעניין אותי פרט למקרה אחד שטרף אני אגיד אותו. מה זה משנה מחוץ לכסף בתוך הכסף? אם מישהו רוצה לממש כי מעצבנים אותו בדירקטוריון, לממש גם אם לא כדאי. ואם מישהו לא רוצה לממש, למרות שכדאי, לפעמים בשיקולים שלו, הוא לא רוצה, לא יממש. מחוץ לכסף, מתוך לכסף, לא מעניין אותי. עצם העובדה שיש אופציה, צריך להביא אותם בחשבון. אלא אם כן אתה מוכיח ביום הראשון שההנפקה היא מלאכותית, כלומר, היא נועדה להשיג איזו מטרה מסוימת, ואין שום מהות כלכלית בהנפקה. לדוגמה, אני מחזיק בחברה 40%, והוא 40%. אני אומר לו, מה אכפת לך? אני רוצה לאחד את החברה. הוא אומר, לך תאחד, אין בעיה. איך? אבל יש לי רק 40%. בעוד שחברת הבת תנפיק לי אופציות שאין להם בכלל, אין להם בכלל סבירות מימוש. צריך לשלם 100 שקל על מניה ששווה שקל, פי 100. העיקר שאני אגיד שיש לי אופציות ואני אחד. בינינו בדירקטוריון שנינו יודעים שאני לא שולט. כי מה, אני ממש אופציה 100 שקל ותמורת מניה של שקל? תן לי את זה. רק העיקר שאני אוכל להגיד לרשות לניירות ערך, אתם אמרתם לא מעניין אתכם מחוץ לכסף, מתוך הכסף, בתוך הכסף, אני מאחד, ככה אתם אמרתם. לכן מה שהתקן אומר, או מה שהרשות לניירות ערך מפרשת את התקן, היא אומרת דבר כזה. מחוץ לכסף, בתוך הכסף לא מעניין, אלא אם כן מראש ניתן להראות שהאופציות הונפקו בלי מהות כלכלית, בכלל מההתחלה, על מנת לשרת איזה אינטרס. איזה אינטרס? או שאתה לא רוצה לאחד, עכשיו, מה זאת אומרת לא רוצה לאחד? אני מחזיק 60%, אני אנפיק לעצמי אופציות מחר. מה זה אופציות מחר? לא שאני קונה מניות, שאני מוכר מניות, שאין להם שום מיגיון כלכלי, העיקר בשביל להראות לרשות לניירות ערך, שאם אני אממש את האופציות מחר, אני ארד מ-60 ל-40, ואז אני לא רוצה לאחד, אני לא יאחד. תבוא רשות לניירות ערך, תגיד, זה פיקס. אתה מנפיק אופציות שאין להם שום מהות כלכלי. לדוגמה, למכור מניה תמורת 100 שקל שהמניה שווה 1,000 שקל. מי ימכור מניה ששווה 1,100? אז אתה מנפיק אופציות כאלו, זה לא מפריע ליתר בעלי המניות, כי הם יודעים שזה פיקציה. רק בשביל להראות לרשות לניירות ערך, הנה, אני לא מאחד. ולכן הרשות לניירות ערך אומרת, אני משאירה לעצמי את השיקול דעת. אם אני רואה שמנסים לעבוד עליי פה, או להיכנס לאיחוד על ידי הנפקת אופציות בלי מהות כלכלית, או לצאת מאיחוד על ידי הנפקת אופציות בלי מהות כלכלית, או להיכנס לשווי מאזני, או לצאת משווי מאזני, אני פה יודע. אני אגיד לך, זה מלאכותי, לא מעניין אותי. אבל עקרונית, מחוץ לכסף, בתוך הכסף, לא מעניין. צריך לבדוק את כל האופציות שניתנות למימוש באופן מיידי, ולא להביא בחשבון כוונות הנהלה ויכולת של המשקיעים לשים כסף ולממש. אז זה אני צריך להוסיף לכם, כי זה לא היה בסיכומים הראשוניים. בסיכומים הראשוניים, לפי מה שהיה כתוב בתקן, לא דיברו מחוץ לכסף, מתוך הכסף. אנחנו אמרנו שצריך להביא את זה בחשבון בתוך מכלול הגורמים. אז רשות לניירות ערך הבהירה, אני לא רוצה את זה בחלק מהגורמים. אלא אם כן אמרתי, יש משהו לא הגיוני לחלוטין. ולכן אני מתחשב באופציות האלה. שאלה שנייה שעולה פה, היא בסדר, התחשבנו באופציות. נגיד שאני מחזיק 10% ויש אופציות, אני מממש אותם, אני עולה ל-40%. אז אני עושה שיטת שווי מאזני, כי 40% זה שיטת שווי מאזני. לפי מה אני מושך לבחי אקוויטי? לפי 10% שזה אחוז ההחזקה האמיתי, או לפי 40% שזה האחוז אם אני אממש את האופציות? תקן אומר לא, זה אופציות זה רק בשביל לדעת אם יש לך השפעה מהותית או שליטה. לא בשביל למשוך לבחי אקוויטי ולא בשביל לאחד. לאחד או לחשב רווחי אקוויטי לפי האחוז האמיתי. מה זה האחוז האמיתי? במקרה שלי 10%. יכול לי גם לייצר מצב שיש לך 30% עם אופציות שמעלות אותך ל-60, אתה תאחד. אבל אתה תאחד, המיעוט יהיה 70%. אתה בעלים 30, אבל אתה יש לך שליטה, המיעוט יהיה 70. כלומר, אנחנו נעשה הקצאת עלות רכישה, המיעוט יקבל 70%. נעשה רטמים, רטם אף הוא יקבל 70%. זה השמעה 70%, למה? אני מחזיק רק 30%. יש לי אופציות שאם אני ממש אותם אני אעלה ל-60%. אז אני שולט. אני שולט, אבל אני מאחד, יש לי רק 30% אמיתי. אני הולך בדוחות הכספיים לפי האחוז האמיתי, לא לפי האחוז האופציונלי. אבל כשאני בודק השפעה מהותית או שליטה, זה לפי האופציונלי. זה עוד דבר שחשוב לנו חזרה, אנחנו הולכים לטוב שלא עם אופציות, זה חשוב. ודבר אחרון הוא, שאני הולך לעשות רווחי אקוויטי או חשבון השקעה בשיטת שווי מאזני, ויש בחברה כלולה אופציות שהן מכשיר עוני. מה זה מכשיר עוני? תוספת מימוש לא צמודה. אתה בא אומר, אני מחזיק 40% בחברה בית, יש לה בעון עצמי אופציות. חלקי באקוויטי. האם כשאתה עושה חלקי באקוויטי, יש המון מניות, פרמיה, עודפים ותגבולים על חשבון אופציות. האם אתה גם לוקח את חלקך בתגבולים על חשבון אופציות או לא? כלומר, האם אתה תגיד מה זה, הון עצמי, מה? לוקח 40% מכל האקוויטי, מה אכפת לי מה זה? הון מניות, פרמיה, עודפים תמיד לקחנו, אז למה לא תגבולים? או לבוא ולהגיד, לא, אני לא לוקח, כי זה אופציות, מי יודע מה יקרה איתך? התקן בא ואומר דבר כזה. הרי אנחנו אמרנו שאת הרווחי אקוויטי אנחנו מושכים לפי האחוז בלי האופציה. אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד שבחלקי באקוויטי אני כן לוקח את התגבולים החשבון אופציות. אתה לא יכול להגיד בחלקי באקוויטי אני כן לוקח את האופציות, אבל באחוז אני לא לוקח את האופציות. או שנחליט שלוקחים את כל האופציות לאורך כל הדרך, ואז תעבוד לפי האחוז אחרי האופציות ותיקח את התגבולים כחלק מהאקוויטי. או שאנחנו אומרים, אנחנו לא מתעסקים עם אופציות בחישובים האמיתיים. אז בחישובים האמיתיים תלך לפי אחוז ההחזקה האמיתי שלך, אל תיקח לתגבולים החשבון האופציות. אז אני שואל, אז מתי אני אקח? הם בכל זאת נמצאות שם, אני רוצה לקחת. התקן בא ואומר, או שהם יפקעו, אם האופציות פוקעות, לאן הם עוברות? פרמיה. חובת תגבולים החשבון האופציות, זכות פרמיה. ואז אתה כן יכול לקחת אותם, או שהאופציות הופכות למניות, ממומשות. מה אז הפקודה? חובת הגבולים על חשבון האופציות, חובה מזומן, תוספת מימוש, זכות הון מניות, זכות פרמיה. אז תיקח אותם. אם אתה בא ואומר שאנחנו מחשבים בלי אופציות, ואתם לפני שתי דקות אמרתם בלי האחוז, לקחת את האחוז בלי אופציות, אז איך אתה לוקח את הגבולים על חשבון האופציות? בוא, מה שהתקן אומר, נשים את הגבולים על חשבון האופציות בצד. תעבוד רווחי אקוויטי כאילו אין אופציות. אם האופציות יפקעו, זה יהפוך לפרמיה, תיקח, אין לי בעיה. אם האופציות ימומשו, זה יהפוך להון מניות או פרמיה, הון מניות ופרמיה, תיקח, אין בעיה. כל עוד זה אופציות, אל תיקח. זה למעשה הרעיון. עכשיו, למה זה חשוב? אני בא לחשב עכשיו שאלה בשיטת שווי מאזני. לחברה ב' תהיה תגבולים על חשבון האופציות, אני לא לוקח. כל עוד זה לא פוקע, או כל עוד זה לא ממומש, אני לא לוקח את זה. כי גם האחוז שלי הוא בלי אופציות. אז אי אפשר האחוז בלי אופציות והעון העצמי עם אופציות. התקן אמר בלי בכלל. עכשיו, הקדמה למאוחד שנלמד, גם שם, הבעלים והמיעוט לא לוקחים את התגבולים על חשבון אופציות. לא לוקחים, לא אני ולא הוא. עד מתי? או שזה פוקע או שזה מרומש. לא לוקחים, אני לא נותן למיעוט ולא נותן לי. זה למעשה הרעיון של כל הסיפור הזה של אופציות. גם מאוחד, גם שיטת שווי מאזני. זה העמוד האחרון שיש לכם שם. עכשיו מה שאנחנו נעשה, אני אחלק לכם תרגיל שהוא מתחלק לשני מישורים. קודם כל דווקא נתחיל עם החברה שהנפיקה את האופציות. זה לתרגל איך היא כותבת ביום הראשון שהיא מנפיקה, מה קורה בפגיעה, מה קורה במימוש. אני לא מתחיל ישר מחברה א', אני מתחיל עם חברה ב'. זה שנתרגל את כל הסיפור של אופציות. אם זה התחייבות פיננסית, אם זה רכיב עוני, מה פקודות יומן. למדתם טיפה באופציות לעובדים, אבל זה לא ברמה שאנחנו צריכים. לאחר מכן נעבור למישור של חברה א', רווחי אקוויטי, איך מחשבים רווחי אקוויטי, מה קורה שיש הנפקה של אופציות, מה קורה שיש מימוש של אופציות, כל הסיפור של שיטת שווי מאזני. בגלל שזו שאלה ראשונה, אני דווקא מתחיל עם החברה למטה, על מנת שנתרגל מה שעכשיו שאלתי אתכם ולא בדיוק קיבלתי תשובה, איך כותבים את הפקודות יומה. עכשיו, גם שלמדתם אופציות לעובדים, לא דיברנו איתכם בכלל התחייבות פיננסית, לא התחייבות פיננסית. תכף תבינו גם למה, אני אכתיב לכם בתוך השאלה, לא התעסקנו עם זה בכלל. כי לא היינו צריכים להתעסק, תכף תראו למה. Thank you. זה השאלה, עמוד אחד סך הכל. זה עמוד אחד. עמוד אחד של צלפים שלי. את השאלה של העמוד הבודד. אני מקריא את השאלה. בשאלה אנחנו חוזרים על כל מיני אלמנטים מהסיכום. בראשון הראשון 2012 א' רכשה 40% מב' תמורת 384,000 שקל. הון למניות רגילות של חברה ב' 100,000 עודפים, 400 סך הכל 500. נתונים נוספים. נכון לראשון לראשון 2012, השווי ההוגן של הרכוש הקבוע בחברה ב' קבוע מערכו הפנקסני ב-300,000 שקל, יתרת אורך חיים 5 שנים. 2. בשני לראשון 2012 הנפיקה חברה ב' 100,000 כתבי אופציה סדרה א' תמורת 300,000 שקל. הוצאות ההנפקה 10,000 שקל. האופציה ניתנות למימוש ביחס של 1:1 עד 31 לדצמבר 2012 תמורת תוספת מימוש לא צמודה של 20 שקל. לא צמוד זה אומר רכיב הוני, מכשיר הוני. צריך לשים את זה בהון העצמי של חברה ב', לא בהתחייבויות. חברה א' רכשה 20,000 אופציות בהנפקה, אצל חברה א' זה נכס פיננסי. שווי הוגן דרך, דוח, רווח והפסד. 3. בראשון לרביעי 2012, א' מכרה לב' מכונה, עלותה מופחתת 100 תמורת 200, יתרת אורך החיים של המכונה 4 שנים. 4. בראשון לחמישי 2012, הציעה חברה ב' לבעלי מניותיה, מניות נוספות בדרך של זכויות. כל המחזיק בחמש מניות של החברה, זכאי לרכוש מניה אחת בהנפקה תמורת 3.638 ש"ח. כל בעלי המניות של החברה מימשו את זכותם לרכוש את המניות הנ"ל. מחיר המניה של החברה ערב ההנפקה 8 שקלים. מה זה אומר? יש פה הנחה. בגלל זה קוראים לזה בדרך של זכויות. מה אנחנו צריכים לעשות? לחשב את מרכיב ההטבה ולחזור לנתון 2. מה אני חוזר בנתון 2? אני רואה שם יחס מימוש של 1:1, הוא כבר לא יהיה 1:1. עכשיו למה זה חשוב לי? כי כבר בנתון 5 אומרים לכם שבראשון השביעי 2012 מומשו 50,000 אופציות. אז מי שיגיד לי שצמחו מה50,000 אופציות האלה 50,000 מניות, זה טעות. כי זה כבר לא 1:1. בגלל זה נותנים, מה הם עושים? נותנים הנפקה של אופציות, אחר כך הנפקה בדרך של זכויות, ואחר כך מממשים את האופציות. כשאתה כבר מגיע למימוש של האופציות, היחס הוא לא 1:1, הוא 1:1, נמצא לבד. חברה א' מימשה 12,046 אופציות, והיתרה מומשה על ידי חיצונים. נתון 6. בראשון לשמיני 2012 הנפיקה חברה ב' 50,000 אופציות, סדרה ב' תמורת 150,000 שקל. הוצאות ההנפקה הם 5,000 שקל. האופציות ניתנות למימוש ביחס של 1:2. כל אופציה ניתנת למימוש לשתי מניות. עד ראשון השמיני 2015, תמורת תוספת מימוש צמודה לדולר של 15 שקלים. זה אומר התחייבות פיננסית. מה צריך לעשות לכל תקופה בחברה ב'? לשערך שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. האם מגיע לאופציות ב' גם פיצוי על ההטבה שהייתה? לא, למה? כי הנפיקו את האופציות אחרי ההטבה, מה הם יכולים לטעון? הרי בן אדם יכול להגיד, קניתי ואחר כך נתנו הטבה. אבל אם נתנו הטבה ואחר כך הוא קנה, הוא כבר קנה אחרי ההטבה, הוא לא יכול להגיד שהוא נפגע. 7. בראשון לעשירי 2012 הנפיקה חברה ב' 10,000 אופציות סדרה ג' תמורת 30,000 שקל. כתבי האופציה הם בעלי מנגנון סילוק נטו במניות. מה זה אומר? זה מכשיר עוני או התחייבות פיננסית? התחייבות. למה? לא יודעים כמה מניות ינפיקו, זה התחייבות. שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. מחיר המימוש של כל כתב אופציה 12 שקלים. 8. בראשון לעשירי 2012 בית מכרה לאלף מלאי שעלותו 50 תמורת 120,000 שקל. המלאי מומש לחיצונים ב-2013. 9. ב-30 לדצמבר 2012 מומשו 17,500 כתבי אופציה סדרה ב' ו-5,000 אופציות סדרה ג'. 10. הרווח הנקי של חברה ב' לשנת 2012 300,000 שקל מתפלג באופן שווה על פני השנה. 11. שיעור המס 30%. 12. הנח הניחי כי לחברה א' ישנה השפעה מהותית בחברה ב' לאורך כל שנת 2012. למה נתתי את הנתון הזה? הרי עקרוני, אם א' מחזיקה בב' תסתכלו למעלה 40%, אתה יכול לבוא ולהגיד לא, אבל אם יש אופציות אולי זה לא 40%. צריך עקרונית לבדוק. צריך לבדוק. אבל אני בשאלות חישוביות, אנחנו לא הולכים לבדוק כי אני, אין לי את כל השיקולים. הרי שבודקים השפעה מהותית לא בודקים רק אופציות. בודקים ייצוג בדירקטוריון, אם יש עסקאות עם החברה הכלולה, כל מה שלמדתם בשיטת שווי מאזני בהתחלה. ההשפעה המהותית יש לה הרבה גורמים. לי אין פה את היכולת לבדוק. אני מניח בשאלות שיש לי השפעה מהותית גם עם הקיום של האופציות. כלומר, יש אופציות, אני לא מאבד את ההשפעה המהותית ואני גם לא עולה למאוחד. אני בהשפעה מהותית לאורך כל השאלה. זה אומר שאני בשיטת שווי מאזני עושה לפי האחוזים בפועל. אבל עוד פעם, בשאלה תיאורטית, אם שואלים, בטח שצריך לבדוק האם האופציות האלו, כמה אני מחזיק בהם, כמה יש, האם אני מדולל, האם אני עולה למאוחד, עקרונית צריך לבדוק. מעשית בשאלות חישוביות, מעשית בשאלות חישוביות, לא יבקשו ממכם לבדוק. אם יכתבו, אז אני אבדוק, אין לי בעיה, אני יכול לדעת. תכף תראו איך אני מחשב, אתם תראו. אבל עקרונית, אם כתוב לכם שיש השפעה מהותית, תעשו שיטת שווי מאזנים. איך? אולי יש גורמים אחרים שאת לא יודעת שהם לא, שצריך להביא אותם לחשבון והם לא בשטח. כלומר, השפעה מהותית זה משהו איכותי, הוא לא משהו כמותי. אם אין לי נתונים, אומרים לי השפעה מהותית, אז השפעה מהותית. טוב, נתונים נוספים יש לכם. תאריך, שער חליפין, מחיר מניה של ב', שווי הוגן של אופציה סדרה א', שווי הוגן של אופציה סדרה ב', שווי הוגן של אופציה סדרה ג'. אני כבר אומר לכם שהשווי ההוגן של אופציה סדרה א' מיותר. למה? שווי הוגן של אופציה א', למה לא נצטרך אותו? כי הוא מכשיר עוני, יפה מאוד. מכשיר עוני משערכים? חס ושלום. מניות פרמיה, אנחנו לא משערכים, אז גם לא אופציות. לעומת זאת, שווי הוגן של ב' וג' כן צריך, למה? התחייבות פיננסית ב'? שווי הוגן דרך דוח רבע והפסד. נדרש, אחד, לרשום את פקודות היומן בספרי חברה ב' לעניין הנפקת המניות והאופציות בשנת 2012, לרבות הצגה של הדוח על השינויים בהון העצמי של חברה ב' לשנת 2012. כלומר, קודם כל נתחיל מהחברה למטה, נראה איך היא משערכת, זה אף פעם לא עשינו, מה קורה במימוש של האופציות, מה קורה בפקיעה של האופציות. כיסיתי פה את הכל, יש פה גם בחיבוני, גם התחייבות פיננסית, גם מנגנון סילוק נטו, גם סילוק רגיל. נדרש שתיים, אנחנו כבר נעבור לשיטת שווי מאזני, לשחזר את התנועה בחשבון ההשקעה של א' בב' לשנת 2012. נדרש שלוש זה אחר כך, איזה סוגיה בסוף שם. אז נתחיל עם נדרש אחד. אני מסרטט לכם דוח על השינויים בהון העצמי ונמלא אותו. כותבת את הפירוט בשורה אחת, לא יספיק לך, הפירוט נכנס בשתיים, נכון? כן, הפירוט נכנס בשתיים, אז אחד, שתיים, שש, שמונה, 16 שורות בערך. כמה טוב, אדמה אחד, אני מכתיב את מה שלמדנו על האופציות ונרשום את הפקודת יומן. יעס 39 מפריד את כתבי האופציה לשתי קבוצות. א', אופציות המהוות רכיב עוני מקף. מדובר באופציות אשר תוספת המימוש שלהן לא צמודה. התקן קובע שהמזומנים שהתקבלו בגין ההנפקה של האופציות יוצגו במסגרת ההון העצמי תחת הכותרת תקבולים על חשבון אופציות. כמו כן, הסכום של התקבולים הנ"ל יישאר קבוע. ב. אופציות המהוות התחייבות פיננסית מקף. מדובר באופציות אשר תוספת המימוש שלהם צמודה או שהן בעלות מנגנון סילוק נטו. התקן קובע כי המזומנים שהתקבלו בגין הנפקת האופציות יוצגו כהתחייבות בגין האופציות ובכל תאריך מאזן יש לשערך את ההתחייבות לשווי הוגן. כל הפרשי השערוך יזקפו לסעיף המימון בדוח רווח והפסד. שורה חדשה, לא קשור לאלף ובית. יש לציין שאופציות שהונפקו לעובדים וטופלו על פי הוראות א'פרש 2 תמיד יוצגו בעון העצמי ללא קשר לתנאים שלהם. הסיבה לכך היא שיש 39 לא חל על הנפקת אופציות לעובדים. עכשיו למה זה חשוב? שמה שלמדנו באופציה, שלא תחשבו ששם זה טעות, שם זה היה בתוך העון העצמי, כי זה מה שעושים, לא מעבירים את זה להתחייבות. זה היה הוצאות שכר קרן און, הוצאות שכר קרן און, ואז ביום האחרון, אם זה יפשיל, חובה קרן און זכות הגבולים. זה היה תמיד בעון העצמי. לא אמרנו שום דבר, לימדנו ככה, אבל עקרונית, שתדעו שזה בסדר, ככה צריך. אם ינסו לבלבל אתכם איזו שאלה תיאורטית, שהנפיקו אופציות עם תוספת מימון צמודה לעובדים, צריך להציג את זה בהתחייבות, שום דבר. זה עון עצמי. היה 39 לא חל על ה-FR2. מה שהוא אמר זה שזה רכיב של עון עצמי. הוצאות שכר מול עון עצמי. ולכן לא אכפת אישה עם תוספת מימון צמודה או לא צמודה. עכשיו לענייננו, נתון אחד. מה הנפיקו? הנפיקו 100,000 אופציות. קיבלו 300,000 שקל, הוצאות ההנפקה הן 10,000. מה הפקודה שאני הולך לרשום על הלוח? חובה מזומן 290, זכות הון עצמי מקף, תגבולים על חשבון אופציות 290,000. רכיב הוני, כאילו אני מנפיק מניות, רק זה לא מניות, זה אופציות. אם היה התחייבות, בהמשך יהיה לנו, אז זה חובה מזומן, זכות התחייבות בגין אופציות. שהעון עצמי, אני מדגיש, עון עצמי מקף, שתראו שזה עון עצמי ולא התחייבו. אז הפקודת יומן. טוב, עכשיו אנחנו מדלגים לנתון מספר 4, נתון 3 זה רתם, זה יהיה במדרש השני רלוונטי. נתון 4, חברה ב' הציעה בדרך של זכויות לבעלי המניות שלה מניות במחיר לא מלא. כל המחזיק בחמש מניות זכה לרכוש מניה אחת. תסתכלו שם כמה מניות יש לה? 100,000, אז זה אומר שהנפיקה, אם כולם ניצלו את זה, וכתוב 20,000 מניות. שכל אחת הם קיבלו עליה 3.638. פקודת יומן רגילה לחלוטין, חובה מזומן, מיד אני אכתוב, 20,000 כפול 3.638. זכות הון מניות 20,000, פלאג נאמבר פרמי. אז מי שישאל אותי, אז איפה ההטבה פה? אם אתה עושה פקודה רגילה, זה כאילו הנפקה רגילה. ולא הנפקה רגילה, כי הפרמיה יותר קטנה. עכשיו, זה לא מספיק לי שהפרמיה יותר קטנה ממה שהיא הייתה צריכה להיות אם היו מנפיקים לפי 8 שקלים. 8 שקלים זה המחיר המלא. אני צריך לדעת באחוזים, לא בסכומים, כמה זה נותן לי אחוז הטבה. למה אני צריך לדעת את זה? בגלל האופציות. אני רוצה לשנות להם את יחס המימוש. לא מספיק להגיד שהפרמיה יותר קטנה. לא, ומה הפרמיה יותר קטנה? אפילו אם תגיד לי את הסכום שהיא יותר קטנה, אני לא יכול לעשות עם זה כלום, אני צריך לגלם את זה לאחוזים. ולכן מה שאני אעשה, או אפשרות א', אני אפרק את ההדבקה לשני חלקים במחיר מלא. אם בן אדם היה בא אליי עם 20,000 כפול 3.638, לא הייתי נותן לו 20,000 מניות. הייתי אומר לו 20,000 כפול 3.638 חלקי 8, זה מה שמגיע לך. אבל אני לבעלי המניות שלי כן נתתי 20,000 מניות. אז יש פה מרכיב של בחינם. הבחינם הזה חלקי ה-100,000. ועוד מה שהם שילמו במחיר מלא זה מרכיב ההטבה. או מי שרוצה פי קום 8. פי אקס תיאורטי קו שבר. רגע לפני היה לי 100,000 מניות שכל אחת שווה 8. תערבב את זה עם 20,000 מניות שכל אחת שווה 3.638. לא שווה, אלא קיבלתי על ה-368. נמצא פי אקס תיאורטי, פי קום חלקי פי אקס תיאורטי מינוס 1, גם מרכיב ההטבה. כל זאת בשביל לעזור לנתון 2 ולשנות לי את ה-1 ל-1. כי בנתון 5 כבר יש מימוש של האופציות האלו, ואני רוצה להגיע למספר המניות הנכון. זהו, זה מה שהסברנו בסיכום, זה מה שאני עושה. זה הדרך של הפיצול. אפשרות ב' זה ה-PX, פיקום. זה אפשרות של פיצול מלאכותי. מה שהראיתי לכם, תן לי במחיר מלא ואני אתן לך הטבה. זה פה PX תיאורטי, שזה למעשה נוסחה של ממוצע משוקלל.
שמונה.
אם זה 10% הטבה, אז אם זה 1 ל-2, 1 ל-2.2. אם זה 1 ל-1, 1 ל-1.1. אם זה 1 ל-5, 1 ל-5.5. 1 זה עוד יחס המימוש הישן כפול מרכיב ההטבה. יחס המימוש הישן הוא 1, תכפילי ב-1, ב-10%, 1.1. היה לי כבר את ה-1, תני לי עוד 10% על ה-1, ככה אני מסתכל על זה. 300% 1 ל-4, כמה?
100% 1 ל-2.
מה רוצה? 100% 1 ל-2 או 1 ל-4? 1 ל-3, 300%, כמה?
12,
נכון? היה לך 3, ותני לי עוד 3 פעמים 3. היה לי 1, תני לי עוד 10% על ה-1 הזה. אני 1 ל-1, נקודה 1.
אתה עושה
1 ל-40, 600%.
3,
יחס מימוש ישן, ותני לי עוד. יחס מימוש ישן, ותני לי עוד 10% עליו. כמה יחס המימוש הישן שלי? 1. תני לי עוד 10% על ה-1. אני ב-1.1. אם היה הטבה 400%, עכשיו 400%, כמה היית עושה? 5. היה לך 1, ותני לי עוד 4 פעמים 1. תזכרי שהיה לך 1, תני לי עוד 4 פעמים 1, זה 5. כן.
לגבי השורה של 290,000 שהדביקה את האופציות, היא כותבת שבעצם אצלה בחשבון שהיא חניתה, היא בעצם הדביקה אופציות פה.
הדביקה אופציות, נכון? כתבתי את הגבולים על חשבון אופציות.
מה?
כתבתי את הגבולים על חשבון אופציות, מה אתה רוצה?
לא, בסדר, כשדברות מניות רגיל.
לא, מה, הון מניות? אין, אבל לא שמתי. זה לא, זה? זה היה בתחילת השאלה, זה נתון בתחילת השאלה, זה לא קשור לאופציות.
לא, אני מדבר על שכתב.
כן, כן.
עשר
זה הוצאות הנפקה של האופציות.
נכון, נכון, אבל היא לא צריכה לכתוב עוד איזשהו מקום שהדחיקה את האופציות, שהיא בעצם חייבת האנשים את האנשים, אם הלקוח יבוא לראות.
בביאור מילולי, לא צריכה לכתוב בדוחות הכספיים. איפה אתה רוצה שתרשום? בביאור על מגזרים, תשים גם שיעור. לא, סתם, סתם, לא סתם. אין איפה לשים.
יהיה לא מקלטים תודה
ל-5. כי הם אמרו, כל בעל חמש מניות מקבלות מניה אחת. נתון 4, תקרא. כל המחזיק בחמש מניות זכאי לרכוש מניה אחת. כל בעלי המניות ניצלו את זכותם. עכשיו אני ממליץ לא עכשיו, אבל כשאתם פותרים בבית ללכת עם עיפרון לנתון מספר 1, סליחה, נתון מספר 2 ולשנות. אתם לא תזכרו את זה אחר כך. אתם עכשיו מגיעים עוד נתון ועוד נתון ועוד נתון, אנחנו מחזירים אתכם לנתון הזה, איפה אני אמור לזכור שזה 1 ל-1.1? איפה ש-1 ל-1 כדאי לשים עיפרון, לא עכשיו בבית, שאתה פותר, תכתוב x 1 ל-1.1, אחרת לא תזכור. לא זוכרת, טעות. טוב, עכשיו אנחנו בנתון 5. בראשון לשביעי 2012 מומשו 50,000 אופציות סדרה א'. מה החברה ב' רושמת? קודם כל היא מקבלת כסף. כמה היא צריכה לקבל על כל אופציה?
20 שקלים.
20 שקלים לא צרוד, נכון? 50,000 כפול 20 שקלים. מה עוד? זה חובה מזומן. חובה מה? תסתכלו לפה. תגבולים, אני לא צריך, צריך לבטל אותם, אבל לא את כולם. כמה מומשו? לא, זה חברה א', אני מדבר על חברה ב'. מומשו 50 מתוך 100, תוריד 50% מזה. חובה מזומן, חובה תגבולים על חשבון אופציות. זכות?
הון מניות.
הון מניות, כמה? 55, יפה מאוד. למה 55? 55. לאג נאמבר? פרמיה. יפה מאוד. אם לא היית עושה את זה, עוד מניות, לא יוצא נכון. ואז א', תעשה בנדרש 2, אחוז החזקה, יצא ללא נכון, אם אתה עושה... בנדרש הראשון שוכח את ה-1.1. חברה, נכון. 50 אלף כפול 1.1, מספר מניות, כמה מניות יצאו? חובה מזומן, חובה תקבולים, זכות עוד מניות, זכות פרמיה. חובה מזומן, 50 אלף כפול 20 שקלים. חובה תקבולים, 145 אלף. 290 כפול 50 אחוז. זכות עוד מניות, 55, לא 50. 1.1 כפול 50. פלאג נאמבר, פרמיה. נכון, נכון מאוד. מה זה הסך הכל בהון העצמי מיליון שקל? למה הון העצמי גדל במיליון? זה המזומן שקיבלתי. התקבולים, זה שביטלתי אותם, הם למעשה נכנסו לתוך הפרמיה. זה לא גידול בהון העצמי, זה מיון בתוך ההון העצמי. הכסף שנכנס זה רק תוספת המימוש. זה שאתה עושה חובת תקבולים, פלאג נאמבר פרמיה, זה מיון. זה לא הכסף שקיבלתי.
הייתי מתקן בשניהם,
אתה יודע? בטח. ואם היה שלוש סדרות, יש לו שתיים. ארבע וארבעתן, מה, אתה יכול לעשות אפליה? כולם נפגעו. תתקן לכולם. פשוט אחד, אתה מראה אחד ומיד אותו דבר, מה? לא יעשה סתם, יעריך את השאלה, גם ככה זו שאלה. הנפיקו עוד, אז זה כבר לא יקבלו. האם יש שאלות? משה, מה איתך? יש לך שאלות? אין לך? יפה מאוד. נתון 6.
290 אלף שם, זה מקודם.
כן, זה מקודם חצי ממנו. כי 290 אלף היה על 100 אלף אופציות, אם ימשו רק 50, אז אל תבטל לי את הכל, רק חצי. בסדר? באופן יחסי. מה? לי זה לא מסכים לו את מוצא הזאת.
לא, בקטע הזה שאתה תזכור כמה מניות יש לך בגין הדבר הזה.
כן, אני ממשו 50 אלף אופציות, מגיע לי 20 שקל על כל אופציה, נתנו לי מיליון שקל. עכשיו יש לי בעון העצמי תגבולים על חשבון אופציות 290 אלף, שדאי, 50% מהם כבר לא אופציות, הפכו למניות. מה אני צריך תגבולים על חשבון אופציות? אני צריך לבטל את זה. 145 אלף, 290 אלף כפול חצי. תסתכל בנתון 2, כמה אופציות יש? 100. בנתון 2, 100. בנתון 5, כמה מומשו? 50. אז מה אתה צריך תגבולים על חשבון אופציות על אופציות שכבר מומשו? תגבולים על חשבון אופציות זה על אופציות שלא מומשו. מחזיר, לא מחזיר אותם, הם בזכות מחייב אותם. מבטל אותם. מנטרל אותם. מוריד אותם. זכות עוד מניות אתה מבין? זכות במניות, אתה יודע למה? לא אגנם בפרים. מה עשית? תסתכל על העון העצמי, ביטלת את הגבולים ושמת פרמיה. אתה רואה שמה? 145 במינוס והפרמיה גדלה. ה-145 רק עבר מתגבולים לפרמיה. הוא לא הגדיל את העון העצמי. מה הגדיל את העון העצמי? מה זה המיליון שקל? יפה מאוד. זה וזה זה מיון, מיון. מיון. כמו שהיינו מפחיתים קרן עון משערוך רכוש קבוע לעודפים. חובה קרן עון זכות עודפים, מיון. לא מגדיל, לא מקטין. נתון 6. הנפיקו אופציות סדרה ב'. האם לדעתכם זה ייכנס גם לתוך הטבלה הזאת או זה לא?
לא.
לא, יפה, למה? התחייבות פיננסית. אני רושם נקודת יומן, הכל טוב ויפה, לא מכניס לשם, לא חייב כל דבר להכניס לטבלה. אמנם בלינו טבלה, אבל רק לרכיבים עוניים, לא לרכיבים התחייבותיים. אז מה הפקודה תהיה? בואו נראה, הנפיקו תמורת 150 אלף. הוצאות ההנפקה 5,000, אז הם קיבלו בנטו 145. חובה מזומן 145, זכות, התחייבות, בגין, אופציות, סדרה, בין 145. לא להכניס לפה, לא להכניס את זה. אחר כך, לאט לאט. לא, יש לך נתון 9, אני אגיע. תסתכל על נתון 9. רגע לפני המימוש אני אשארך, ו... אתה יכול עכשיו כבר לעשות, אבל אני הולך לפי הסדר. אני אגיע לסוף שנה, אני אשאר לך. כי תמיד אני נותן גם איזה מימושון קטן, אז חגיע למימוש. אפשר היה לעשות עכשיו, אין לי בעיה, תרשום פקודה, תשארך ישר. מה זה משנה, אתה עושה לי פה או שם? לא משנה לי. עדיף אבל להגיע לסוף שנה ולשארך, כי אם באמצע יש מימוש, אז על מה שמומש כבר זה הפך למניות, לא צריך לשארך. אז פה אתה יכול בעצם להתבלבל, אם תעשה ישר פה. חכה עד סוף השאלה ותעשה. להזכיר לכם, ההתחייבות בגין אופציות מטופלת בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד. איפה ראינו את זה בסיכום? אמרנו שבצד ההתחייבויות יש שתי קבוצות של התחייבויות. אחרות, שזה ספקים, הלוואות, אגח, ו... שווי הוגן? חייבות פיננסית, אנחנו גם ספקים התחייבות פיננסית. שתי קבוצות. בשווי הוגן דרך דוח רווח והפסד שיש שם נגזרים ואחרות. ספקים, הלוואות, אגח. זה ששאלת אז עם התקבולים על חשבון מניות, זוכר? יפה מאוד. עכשיו לא לכתוב את זה שם, זה לא שייך לשם, זה התחייבות. זה כמו חובה מזומן זכות אגח, שמנפיקים אגח. אנחנו לא רושמים את זה בעון העצמי. כמו חובה קניות זכות ספקים, אני לא רושם את זה בעון העצמי, זה התחייבות. נתון 7, מה לדעתכם? זה יהיה כמו אופציות ב' או כמו אופציות א'?
כמו
ב', למה? סילוק נטו זה שווי הוגן דרך דוח רווח והפסד, כי אתה לא יודע כמה מניות אתה תנפיק, ולכן זה אותו רעיון. נעשה עוד פקודה 5. שימו לב, את התאמות 4 ו-5 לא נכנסות לעון העצמי. למה זה נכס מול התחייבות? כסף מול יצירת התחייבות. למה זה צריך להיות התחייבות? זה תשאלו אותה. אז את הכסף אני רושם, אני לא רושם את המספר. תגיד לי שאתה מנפיק 100,000 ערך נקוב אגב, תמורת 200,000, מה אתה רושם בפקודת יומן? אתה 100,000 ערך נקוב, אתה 200,000 מזומן. זומן, פקודת יומן זה בכסף, זה לא בערך נקוב, תשום ביור. תגיד להם שיש לך 50,000 ערך. עכשיו נתון 9, אני מחלק אותו לשתי התאמות, נטפל באופציות ב' לבד ובאופציות ג' לבד. בנתון 9 כתוב שב-30 לדצמבר 2012 מומשו 17,500 אופציות סדרה ב'. מגיע להם גם מה-1.1 הזה?
לא
מגיע להם. זה אחרי, לא מגיע להם. אבל עדיין צריך לרשום פקודת יומן, מי שיכול לתת לי אותה? או מה לדעתכם צריך לעשות עם האופציות האלה? יפה מאוד. תמיד למדנו גם בשיטת שווי מאזני וגם בהשקעה באגח והשקעה במניות, זמינה למכירה של המטר. אל תרוץ ישר למימוש או למכירה אם מוכרים, קודם כל לשעריך. עכשיו על מה אני מדבר לשעריך? אנחנו מדברים פה בנתון 6 על 50,000 אופציות. תסתכלו בנתונים הנוספים, כמה השווי ההוגן של האופציה ב-31 לדצמבר 2012? 3.2. מה שאני עושה זה דבר כזה, צריך להיות 50,000 אופציות כפול 3.2. רשום, הנה רשום. זה רשום. ואז יש לי או הכנסות או הוצאות. אם ההתחייבות גדלה, הוצאות. אם ההתחייבות קטנה, הכנסות. ואז תממש.
הרשום זה
145. הרשום 145, הרווח מופיע. צריך להיות 50,000 כפול 3.2. עתיתי? זה או הכנסות מימון או הוצאות מימון. אחר כך תשערכי. סליחה, תממשי. ואני כותב פה, יש לשערך את ההתחייבות לפני הטיפול במימוש. צריך להיות רשום. למה? על כל אופציה אומרים לכם שתי מנהל. לג נאמר, רמי. עכשיו תראו שהעון העצמי יגדל, לא כמו קודם שהראיתי לכם, אתם רואים מיליון שקל? הוא לא יגדל רק בכסף שקיבלתי כמו קודם. הוא יגדל גם בהתחייבות, כי אני מבטל את ההתחייבות, מעביר אותה לעון העצמי. אני למעשה גם קיבלתי כסף וגם מחקתי התחייבות. ולכן הגידול בעון העצמי יהיה גם הכסף וגם... טוב, אחרי שכבר גם שמו לי את זה בהתחייבות, גם שירחו לי לפחות תהיה לי עכשיו להגדיל את העון העצמי אם כבר מימשו את זה. אתם איתי? התוספת לא תהיה רק הכסף. בסדר, למה? כי קודם התקבולים היו בעון העצמי, רק העברתי אותם לפרמיה. עכשיו זה התחייבות שהפכה לעון עצמי, זה מגדיל את העון העצמי. אתם איתי? בבקשה, חובה מזומן. ‫268,085, 17,500 × 15,487.
Thank you.
כן, האם יש שאלות על הפקודת יומן? נו, מה איתך? יש לך שאלות על הפקודת יומן? תסתכלו פה, ההון העצמי גדל ב-324, לא ב-268, לא רק במזומן, גם בהתחייבות, כי זו התחייבות שהפכה לרוב. עכשיו, זה גם חשוב לנדרש השני, הסיפור הזה, מבחינת חברה א', אתם תראו שאני אגיע לחברה א' ואני גם אכתיב עליה איך היא מסתכלת על זה. כי להזכיר לכם, חברה א' עושה לחברה הזאת שיטת שווי מאזני. היא לא לוקחת את התגבולים החשבון אופציות כל עוד לא מממשים אותם או הם לא פוקעים. זה דיברנו על זה בעמוד האחרון, שנגיע אתם תראו שאני גם אעשה את זה. נכון? ואז יהיה לי רווח הון. זה עוד מעט נאמר. כלומר אחרי הפסקה.
כל זאת רעות.
יש מלא שם. תביא דקה את השאלה. שתי מניות, כל אופציה שתי מניות, מימשו 7, 17, 5.